ג' למד א' למעלה, דיברנו בדף הקודם שהגמרא אמרה שזה דבר של כולה. יש כולה מיוחדת שחזל התקינו, תקנו, שמספיק שליח אחד שמביא את הגד ואומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. שאלת הגמרא, הכולה הזה יביא לנו פה בעיות, זה יצא מזה חומרה. האי כולה הוא, שאלת הגמרא, תקף למעלה, בשורה הראשונה. חומרה הוא. די מצרס לא תרי, לא יעושה בעל ומערר פוסלי. אבל אם יהיה אחת, עושה בעל ומערר פוסלי. בזה שאתה אומר שמספיק שליח אחד שמביא את הגט, ואם הוא אומר שהכל בסדר, אנחנו מאמינים לו והכל בסדר, זאת אומרת זה מספיק, יכול לצאת מזה תקלה עצומה. למה? איזה תקלה? אם יבוא הבעל אחר כך ויגיד שהגט הזה מזויף, או שלא נכתב לשמה, אז בוודאי שהעד היחיד כאן, השליח היחיד, לא נאמן מול הבעל. למה? כי זה אחד מול אחד. על כל פנים יהיה כאן ספק של גט. ואם כך היא לא תוכל להינשא בשנית, ויהיה בעיה רצינית. אבל כשיבואו שני אנשים, אם היו מתקנים תקנה שצריכים שיהיו שני אנשים באים, אז גם אם הבעל יבוא ויערער, אין לו את הזכות. כי אחד מול שניים אין לו את הכוח. במילא, איך אתה אומר שזה שיש רק אחד שבא ואומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה כולה שכאילו חזל, זה יצא מזה חומרה. אומרת הגמרא, אנחנו לא צריכים לחשוש לזה, למה? כי אם לא אמר מה, בפני כמה נויס נלוי, אנחנו רואים שיש מחלוקת בלפי עומד בעיז, רבי יוחנן ובר פחנין, בפני כמה אנשים, במעמד כמה אנשים צריכים למסור לה את הגט. אחד אומר, אחד מהם אומר שמספיק בפני שניים, אבל זה המינימום. ואחד אומר בפני שלושה. אז אנחנו נראה שם מה השורש של המחלוקת, זה האם צריך הגדרה של בית דין או לא, או של עדים. בכל אופן שלא יהיה, שניים צריך. אז אם כך, ברגע שהשליח צריך למסור את הגט בפני שניים מינימום, מי קורא מי דק דייק ולא יעושה לו אירוע נפשי. אז השליח לא יעשה כזה שטות שיביא דבר בלתי מדוקדק, ושיצא עליו אחר כך בעיה של שם רע שהוא משקר. כשהוא מביא את הגט, הוא יודע צריך למסור את זה בפני שניים, בוודאי בפני שלושה, אז הוא כבר מדייק שיהיה הכל בצורה אמינה, ואפילו אם יבוא הבעל ויערער, אנחנו רואים שהשליח דובר אמת, והבעל לא יהיה נאמן לערער על הגט. שואלת עכשיו הגמרא, ולרוב ודאומה לפי שאין עדים מצויים לקיימו היא... לשיטת רוב שאומר שהטעם שיצריכו חזל לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, היות ואין עדים מצויים לקיימו. זאת אומרת, ואז יהיה קושי לאתר עדים המכירים את חתימות העדים החתומים פה בשטר. אז למה אתה מאמין? לכן אמר רוב שחזל התקינו שהשליח הזה צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. הוא מקיים עכשיו את החתימות. למה מספיק אחד? ליבו את רי. מי דדאבה? קיום שטורס דאלמה? מה זה קיום שטרות? קיום שטרות הכוונה, כשמלווה בא עם השטר שלו לגבות מהלווה את החוב הכתוב בשטר, והלווה טוען שזה מזויף, הרי שעל המלווה להביא שני עדים בבית דין לקיים, כלומר לאמת את החתימות המופיעות על גבי השטר. אבל צריך להביא שתי עדים. וכאן הרוב אומר שזה שאומר בפניי נחתם מספיק לקיים את חתימות העדים. למה? אומרת הגמרא, יש הבדל. עד אחד נאמן בייסורים. עד אחד נאמן בייסורים, וזה לא כמו דיני ממונות שצריך שתי עדים, רק בייסורים עד אחד נאמן, וכבר דיברנו בדף הקודם כל העניין הזה, ועכשיו הגמרא חוזרת גם. שאלת הגמרא, אם אדם אומרים לנהד איך עוד נאמן בייסורים, כגון חתיך סופק של חלב, סופק של שומן, זה לא יסחה זה כיסורי. כשיש לפנינו פה חתיכת שומן, ואנחנו לא יודעים האם זה חלב שאסור באכילה, או שזה שומן שמותר באכילה, ועומד יהודי ואומר שזה שומן, הרי שהוא פותר לנו את הספק שהיה לנו מלכתחילה. מה שאין כן, אבל אוכל די יסחה זה כיסירה, הרי כאן אצלנו האישה בחזקת אשת איש, יש לה חזקת איסור להינשא לאחר. אז אתה עכשיו מסתמך על עד אחד לפתור את השאלה? זה לא שאלה, יהיה בחזקת אשת איש בכלל. איך אתה יכול להוציא חזקת איסור על די עד אחד? בנוסף, אבל דובר שבערבה, ואין דובר שבערבה, פורס משניים, הרי דיברנו לאל, שאנחנו למדים הפסוק דובר, דובר, מה שכתוב דובר בגט, בערבה, ודובר שכתוב בדיני ממונות, על פי שניים עדים, עדים, יוקים דובר, לומדים שבדבר שבערבה, כן צריך שניים, זה לא כמו שאר איסורים, שמספיק עד אחד. ואם כך, נשאלת בחזרה, השאלה ששאלנו, למה מספיק השליח הזה המקיים את חתימות העדים? צריך שניים. אומרת הגמרא, אני אגיד לך את האמת, בדין הוא, מעיקר הדין, דבקיום שטורס נמה לא אלבואה. לא צריך עדים לקיים שטר. כלומר כך, כשבא מלווה עם שטר חתום וכתוב כמו שצריך, הוא בא לבית דין וטוען, היהודי הזה לא רוצה לשלם לי, הוא טוען מזויף, אז בית דין, מעיקר הדין, היה צריך לקחת מהלווה כסף ולשלם למלווה. למה? כדאמר השלוקיש, דאמר השלוקיש, עדים החסומים על השטר, נעשו כמי שנחקרו עדוסם בבזן. עדים המופיעים בחתימתם על גבי השטר, זה כבר כאילו שנחקרה עדותם, קוים כבר כאילו עדותם בבית דין, ומן הדין לא צריך לקיים שטרות. רק מה, אבל להיות בכל זאת יש חשש שמזייפים חתימות, אמרו חכמים מדרבנן זה, שצריך כן לקיים את השטר, כשהלווה טוען מזויף, ורבונן הוא דעת צרוך. מה שאין כן כאן אצלנו בגט, זה דבר עדין מאוד, יש חשש, אם הבעל יערער, האישה תישאר עגונה, משום מיגונה, הקילו בו רבונן, שיתקיים הגט על פי עד אחד בלבד. שואלת הגמורה שוב פעם את הקושיה שכבר דיברנו לאל, היי כולו חומרו, דימא צריך לסלוט רי, אם היית אומר שצריך שתיים, אז לא יוסף בעל מהר פוסלי, למה? כי יש שניים ולא, מה שאין כנים יש רק עד אחד, עושה בעל מהר פוסלי, והרי אחד מול אחד, על כל פנים יערער את קשרות הגט, ויהיה פה ספק בגט. ואת הגמור כיוונו, מאמר בפני כמה נויסן לרבי יוחנן ובחנין אחד, ומה בפני שניים אחד, ומה בפני שלושה, מקורא מדקדק, לכן אנחנו אומרים שהוא כן מדייק, ולא יעושה לא אירוע נפשי. השליח הזה לא יבוא לערר את העניין הזה של הגט, היות והוא יודע שיש פה, הוא צריך למסור את זה בפני שניים, אז הוא מדייק ומביא גט כשר מכל העניינים בכל פריטי הדין. מלא לא יהיה כאן עירור. עכשיו שואלת הגמורה, מה באמת, למה רובה לא אומר כרבה, ולמה רבה לא אומר כרובה? מתחילה הגמרא עם רובה. ורובה, מה איתם אלו, אומר כרבה, שהטעם שחזל אמרו בפני, שחייבים לומר בפני נכתב ובפני נכתם, זה מדין שאנחנו אומרים שלא בקיים לשמה, ולא בגלל שיטת רובה, למה רובה אומר טעם אחר, היות ואין השיירות מצויות, כדי שיהיה אפשר לקיים את החתימות. המלך אומר, רובה, איקי שיטת רבה, שהטעם הוא, היות ובני חוץ לארץ לא בקיים בדין של לשמו, היה צריך לכתוב במשנה ככה, המי וגט מן הסיום צורך לא אמא בפוני נכתב, בפוני נכתם לשמו. הרי זה העיקר. למה לא כתוב, מי קטונה בפוני נכתב לשמו, בפוני נכתב לשמו? הסימן שלא זה הטעם. ורבה, מה רבה יאמר על זה? אומר ככה, גמור, בדין הוא דליסנו אוכל, נכון. אתה צודק שהיה מדקדקי הלשון היה ככה צריך להיות כתוב. אלו, די מפשיס לדיבורי עושה למגזי. הרי יש כלל ידוע שכל המשנה ממטבע שטובו חכמים בגיטין, הרי הגט פסול ועם ועבלת ממזר. כלומר, חכמים תקנו נוסח מדויק ואי אפשר לשנות מהנוסח. אז במילא ככה, אם אנחנו נעשה נוסח ארוך בפני נכתב לשמה, אנחנו חוששים שהוא ישמיט אחד מהדברים. ואם כך הוא כבר שינה ממטבע שתבו חכמים, מהנוסח שתבו חכמים, והגט יהיה פסול. לכן, צמצמו במידת האפשר מה שהוא צריך לומר, בפני נכתב, בפני נכתם. שואלת הגמורה, ועכשיו כשהוא אומר בפני נכתב, בפני נכתם, למה הוא עושה למגזי? הוא גם יכול להשמיט אחד מהדברים פה, או נכתב או נכתם. אומרת הגמורה, חודם מתלז גויז. כשיש לנו שלושה דברים, נכתב, נכתם ולשמה, יש חשש ששליש הוא יוריד, אחד מהשלושה הוא יוריד. אבל כשיש רק שני דברים, נכתב ונחתם, לא צריך לחשוש שאחד מהם ייפול. חודם בטרטל, לא יגויז. עכשיו הגמרא הולכת בצורה ההפוכה. למה רבי לא אומר כרובה? רבי שאומר שהטעם הוא, היות ובני חוץ לארץ לא בקיאים, לשמה או שלא סוברים כך, כמו שתוספות אומרים. למה לא יסבור כשיטת רובה שהטעם הוא, היות ואין עדים מצויים לקיימוי? את הגמורה אומר לו, אומר רבי, אם כן, אם תאמר ככה, שהטעם הוא קרוב, היות ואין עדים מצויים לקיימו, אז, משמצ, אז לכן אנחנו צריכים שהשליח יאמר בפני נחתם, ואחר כך הוא אומר לשמע, אז למה צריך לומר גם בפני נכתב? ניסנה בפני נחתם, וסולוי, כרי את אומר עיקר חתימה לשמע, בפני נכתב לא אומר לי, שמע מנו שכל הטעם הוא שהיות וצריך לשמע, לכן צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. שואל את הגמור ורוב מה יענה על זה, אומר את הגמור, נכון, בדין הוא דליסנוח, נכון, היה שהמשנה הייתה יכולה לומר ככה, רק בפני נחתם. רק מה הוא צריך להוסיף גם בפני נחתב, כדי שיהיה היכר מיוחד שגיטין זה משהו אחר מקיום שטרות דאלמה. ואם כן, אם אתה תאמר שמספיק לומר בפני נחתם, עושה להחלוף בקיום שטרות דאלמה בעיד אחד. הרי אמרנו מקודם, כשהמלווה רוצה לקיים את שטרו בבית דין, צריך להביא שתי עדים המכירים את חתימות העדים. לא מספיק עד אחד, וזה רק בגיטין משום איגונה, כאילו שמספיק עד אחד. אז עושים עוד איזו תוספת להדגשה ולהיכר, שגירושים זה משהו אחר לגמרי, לכן צריך לומר טקסט מסוים, בפני נכתב, בפני נכתב, אז אנשים כבר לא יבואו לבלבל בין היוצרות ולומר, כשם שבגט מספיק עד אחד לקיים, כך גם מספיק בשטרות לקיים על די עד אחד. לא יגידו ככה. ורבי, מה רבי יענה על זה? רוב אומר טוב מאוד. אומר את הגמורה, רבי אומר שאף אחד לא יעבור לטעות. מי דומה? אין דמיון בין הדין של גיטין לבין הדין של קיום שטרות. יש לנו שלושה הבדלים. הבדל ראשון, אוסום בקיום שטרות, ידינן. כלומר, העדים מעידים רק מספיק שהם מכירים את חתימות. אוכל, הרי צריכים לומר, בפני נחתם. שם לא צריך שיהיה בפניהם, רק צריכים להכיר את החתימות. אז זה הבדל אחד. דבר שני, אוסום בקיום שטרות, איש שלא ימאמנו. אישה לא נאמנת להעיד על חתימות העדים, הרי אישה פסולה לעדות. אוכל, בגט, אישה כן נאמנת, כמו שהגמרא המשנה תאמר, בדף קוף ג' לומד בייז, אישה שהיא שליחה להביא גט מדינת הים לאישה אחרת, נאמנת לומר, בפני נחתם. דבר שלישי שיש הבדל בין קיום שטרות לגירושים. אוסום, בעל דובר לא ימאמן. בוודאי שהמלווה עצמו לא נאמן לקיים את השטר, הבן אדם לא יכול להיות נאמן להעיד לטובת עצמו. הוכה בגיטן, בעל דובר מאמן, האישה עצמה יכולה להביא את גיטה בתורת שליחות. כלומר, אם הבעל אמר לאישה ככה, הנה הגט שלך, תיסי לשם ושם, בתור בית דין, שם תמסירי את זה, זאת אומרת שזה יהיה בתורת שליחות ושם יחול הגט. אז אם היא מעידה בפני נכתב, בפני נכתם, זה גם מועיל. הרי יש הבדלים גדולים בין קיום שטרות לגיטין, אז למה לא לחשוש שנבוא לטעות? ואם כך נשאלת השאלה, למה צריך להיות כתוב בפני נכתב, בפני נכתם, היה צריך לומר לשיטת רוב, רק בפני נכתם. לכן רוב, רבי לא רוצה לומר כרוב. ורוב, מה יענה לך על זה? אומר לך, עוד אוכל כי אומרי עדינן, מי לא ימאמנה? אם היו השליחים המביאים את הגט אומרים רק, אנחנו יודעים שאילו חתימות העדים, אז הם גם נאמנים. הרי כל סיבת בפני נחתם לשיטת רובה, זה בגלל לקיים את חתימות העדים. אז אם הם אומרים, אנחנו מכירים את חתימות העדים, זה גם יעזור. וכיוון דחיה עומרי, ידינה מהאמנה, אז זה כמו קיום שטרות. אז שוב פעם יש לנו אותו בעיה, דיל מאוס להחליף בקיום שטורס דאלמה בעיד אחות. ולכן אמרה המשנה שצריך לומר, גם כן בפני נחתם, לא רק בפני נחתם. שואלת הגמורה ולרב בדאומה לפי שהם בקין לשמע, לפי שיטת רב שאומר לכן אמרו חכמים שצריך לקיים, לומר בפני נכתב, בפני נכתם, כשמביא גט מחוץ לארציות ולא בקיים בדין של לשמע. מה נהייתן לבו הקסיב לשמו? הרי אתה אומר, המשנה אומרת שצריך לומר בפני נכתב, ובפני נחתם, כלומר שגם סובר שהכתיבה גם צריך להיות לשמה, לשם האישה הזאת, לא רק חתימה. וגם כתיבה לשמה ובו חתימה לשמו, וגם חתימה צריך להיות לשמה. מי זה? התנא סובר ככה. אז יש מחלוקת ידועה בין רב מאיר לרב לוזו בכמה פעמים בשס, האם עדי מסירה קרתי או עדי חתימה קרתי, את זה אנחנו נראה אחר כך בדפים הבאים, זה לא פה, המקור זה בדף קוף א', קוף שמה. על כל פנים, יש מחלוקת ידועה, האם מה גורם לקריטות, זאת אומרת לעצם הגט לחול, האם העדים החתומים, שזה נקרא עדי חתימה קרתי, זה סובר את מאיר, או שאומרים שעדי מסירה קרתי, זה שיטת רב לוזור סובר, זה שמסרו את הגט מול העדים, והם רואים את זה, זה נותן לגט את תוקפו. שאלת עכשיו הגמרא, אי רב מאיר שסובר שעיקר השטר זה החתימות, אז חתימה בואה, זה צריך שיהיה לשמה, כתיבה לא יבואה. אז למה כתוב במשנה גם בפרונה נכתב? כי רב מאיר סובר שמה שכתוב בתורה וכוסב לא ספר קריסוס, לא לשמו, וכוסב הכוונה חתימה. איפה אנחנו רואים את זה גם? דסנא למדנו במשנה, יש הלכה אין כוספים במחובר לקרקע. הגט צריך להיות כתוב על דבר תלוש, לא על דבר מחובר. מה היה הדין כשכתב את הגט על המחובר לקרקע, על העץ? אחר כך, לפני החתימות, תלש את זה מן הקרקע וחתם את זה ונתן לאישה. כשר? למה זה כשר? כי רב מאיר סובר, המשנה הזו הולכת כשיטת רב מאיר, כי רב מאיר סובר, העיקר זה החתימה, והחתימה נעשית כשכבר היה תלוש, לא במחובר. אז אם כך, לשיטת רב מאיר, לא היה צריך להופיע הפסקה בפני נכתב, רק בפני נחתם לשמה. אי רב לוזור, אם תאמר שזה הולך כשיטת רב לוזור שסובר שעיקר זה על די עדי המסירה, וכשהעדים רואים את מסירת הגט, זה נותן לגט את תוקפו. כסיבה בוא, העיקר שצריך יהיה כסיבה לשמו. חתימה לא צריך שיהיה לשמה, כי מה שכתוב וכוסב לא, זה הולך על כסיבה ולא על החסים. וכי תאמה לא ילם רב לוזור, אם תאמר שזה באמת הולך כשיטת רב לוזור, רק מה? וכי לא יבוא רב לוזור חסימי לשמוע, מתי לא צריך, סובר רב לוזור שלא צריך חתימה לשמה, זה רק מן התורה שלא צריך. אבל מדרבנן תאמר שהוא סובר שכן צריך חתימה לשמה, הרי זה לא כך. והרי למדנו תקף הגמרא תביא את המשנה, שלושה גיטים פסולים דרבנן, יש שלושה גיטים תקף הגמרא תביא את זה, שמדרבנן הם פסולים ומן התורה הם כשרים, ושמה לא מצריך רב לוזור חסימי לשמה. איפה ראינו את זה? דסנן למדנו שלושה גיטין פסולים, יש שלושה גיטין, שלושה סוגי גיטין שהם פסולים, פסולים דרבנן, ואם ניסס, כלומר אם כן קיבלה גט באופן הזה ואחר כך היא ניסית למישהו אחר וילדה ולד, אנחנו לא אומרים שהוולד ממזר היות והגט היה פסול והיא אשת איש, רק הוולד כשר. איזה הם? שלושה דברים. דבר ראשון, אם היה כתב בכתב ידו, הוא כתב גט, ואין עליו עדים. אופן שני, יש עליו עדים, והם בו זמן, לא כתוב תאריך, מתי נכתב הגט. דבר שלישי, כשיש בו תאריך, יש בו זמן, ואין בו אלו עד אחד. שלושה הגיטים האלו הם פסולים רק עם דרבנן, ואם ניסס, אבלת כשר. רב לוזור חולק על זה, מה הוא סובר? רב לוזור אומר, אף על פי שאין עליו עדים, הם בכלל עדים. רק שהיה נתינה בפני עדים, עדי מסירה היה, אז הגט כן כשר גם לכתחילה. כמו כן, סובר רב לוזור, שגובה מנכסים משובדים, שאין העדים חויס מנה לגט, אלו נתיק מנו אלו. כלומר, שאם היה שטר מלווה, רובן היה המלווה, שמעון היה הלווה, יש כאן שטר, ואין העדים חתומים על הגט. אז אנחנו אומרים, שאף על פי שבדרך כלל, רק מלווה שבשטר אפשר לגבות מנכסים משובדים מן הלווה. כלומר, ראובן המלווה יכול עם שטר חוב שבידו שיש לו על שמעון הלווה, לטרוף מלקוחות, לקחת מלקוחות שקנו נכסים מהלווה אחרי תקופת ההלוואה, כמובן כשאין לשמעון קש או אין לו נכסים עצמאים לשלם את החוב שלו, כי היות הנכסים משתבדים בשעת ההלוואה למלווה. אבל כשזה מלווה בעל פה, אין כוח במלווה הזה למלווה לטרוף מלקוחות, כלומר מנכסים משובדים, רק מהלווה עצמו מה שיש לו. אז רב לוזור סובר שיש פה שטר, אף על פי שהעדים לא חתומים פה, אבל היה מסירה בפני עדים, יש לו את הכוח של שטר ממש שאפשר לגבות מנכסים משובדים. על כל פנים אתה רואה, וכל הדבר הזה שהעדים חתומים על השטר, זה רק מפני תיקון העולם. מה התיקון העולם? שאם לא יהיו כאן העדים, עדי המסיר ימותו, אז יש לנו עדים שחתומים גם כן על השטר. על כל פנים, רב לוזור, אתה רואה שרב לוזור מכשיר, אפילו מדרבנן, גט שאין עליו חתימת עדים כלל. בוודאי שהוא לא פוסל גט שיש בו חתימה, רק שלא נעשית לשמה. ואלו אומר את הגמור מארי, שילך כשיטת רמר המשנה, שצריך, וכתוב כאן בפונה נחתם, בפונה נחתם, וכי לא יבוא רמר אפשר לו מקסים ולשמוע מדורייסה, אבל מדרבנן כן בוא, זה גם לא יכול להיות. ואומר רב נחמן, ואומר רמר, אפילו מוצא באשפה, אפילו היא מצא את הגט הזה באשפה, וחוס מוי, והחתים את העדים על אותו גט, ונוסנה לו לאשתו כושר. זאת אומרת שלא צריך בכלל כסיב ולשמוע, וכי תימא נע מדורייסה כמסנין לו. שאולי רב נחמן אומר בשיטת רב נחמן, שזה רק מן התורה, אבל מדרבנן כן הגט פסול, להיות ונכתב שלא לשמה, ולכן כתוב במשנה בפני נכתב גם כן. יוח היה צריך לומר את זה בפירוש, היה צריך לומר, אוי אומר, דבר תורה, שגט שמצא בהשפעה כשר. אבל למה הוא אומר כשר? משמעותו שאפילו מדרבנן כשר. אלו אומר את הגמור אלו, אוי לא אומר לא עזור לי. וכי לא יבוא רב לוזור חסימה, איך הדלק העדים כלל? כשבכלל אין עדים, אז אומר רב לוזור זה כשר, כי עדים מסיר עיקר זה. איך הדיק העדים, אבל כשיש עדים צריך להיות הכל כמו שצריך. זאת אומרת ככה, יותר גרוע כשיש עדים וזה לא לשמע, מאשר שאין עדים כלל, כמו שאנשים אומרים. אם אתה עושה את הדבר, תעשה את הדבר בשלמות. אם אתה לא עושה בשלמות, עדיף שלא תעשה בכלל. למה? דומה רבה במויד רב לוזור, במזויף מתויך שהוא פוסל. רב לוזור אפילו שסובר שלא צריך בכלל עדים בתוך השטר, אבל אם יש עדים ויש העדים האלו, הם עדים אפסולים או קרובים, שזה נקרא שטר שזה מזויף מתוכו, סובר רב לוזור שזה פסול. אי, אתה אומר רב לוזור סובר עדים מסיר עיקר, זה לא צריך בכלל עדים? כן, אם לא היה עדים יותר טוב, אבל אם יש עדים והם פסולים, יותר גרוע. רבה שאומר, אומן הרב יהודי, המשנה שכותבת כאן, בפון הנכתב, בפון הנכתם, הולכת כשיטת רב יהודי, לסנן רב יהודי פויסל, עד שתהי כסובוסי וחסימוסי בתולוש. למה? כי וכוסב לא ספר קריסוס, סובר רב יהודי שהולך גם על הכתיבה, וגם על החתימה, ולכן אומרת המשנה שצריך לומר, בפני נכתב ובפני נכתם. שואלת הגמור, אז אם כך זה כל כך חלק ויפה, למה הגמרא רצתה לומר מקודם כרב מאיר או כרב לוזור? הרי זה דופק מאוד יפה אם אנחנו הולכים כשיטת רב לוזור. אומרת הגמור, מקורם הייתם עליהם מקבילים כרב יהודה? מאדרינן הרב מאיר, רצינו לומר שזה הולך כרב מאיר, היות וסתם משנה כרב מאיר. סתם מסניסן כרב מאיר, לכן היה... היה איזה דחף בגמורה לומר שהמשנה הולכת, כסתם משנה, כרב מאיר. מאדרינן הרב לוזור דקיימלן אילכס קבוסי בגיטין, ההלכה כמותו בגיטים, זאת אומרת שעדה מסיר קרסה, לכן רצינו לומר שהמשנה הולכת, אבל אם יש דחק אנחנו מקמים את זה כשיטת רב יהודה. אבל התוספות שואלים פה בכלל קושיה, למה באמת יותר גרוע לשיטת רב לוזור, אמרנו שיותר גרוע שאין עדים, מאשר יש עדים וזה לא נכתב לשמה. מה הסיבה באמת? למה שבאמת יהיה יותר גרוע? אומרים התוספות שאם היו מכשירים את הגט אבל, אף על פי שיש עליו עדים פסולים, ייתכן שמה כשהיא תרצה להינשא לאחר על פי גט זה, יבואו לסמוך על החתימות הללו ולהתיר אותה להינשא על פיהם. והרי הגמרא אמרה לאל שכל הסיבה לשיטת רב לוזור שעדך עדי המסירה כעסה, למה העדים חותמים על הגט? מפני תיקון העולם, שאם ימותו עדי המסירה, נוכל לסמוך על השטר, על פי החתימות שעליו, ואם העדים האלו פסולים, איך אפשר לסמוך על זה? הרי העדים האלו פסולים, כך אומרים התוספות פה במקום.